כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi Ovozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי, זך באדר, חפזיין באדר, תשע"ח. מסכת עבודה זרה, דף נ"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל. ובתוכם הילדה חנה בת אסתר. אל נרפנה לה לחנה בת אסתר, אל נרפנה לה לחנה בת אסתר. אל נרפנה לה לחנה בת אסתר. רופא חול בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל. וירפם ברפואה שלימה. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה על אשר למדנו לעיל בדף נ"ה. על האיסורים לא עלינו נאמר, רעים בשליחותן ונהמנים בשבועתן. הפוסקים הורו כי אדם שנפנה לנקביו באמצע התפילה, יברך את ברכת אשר יצר לאחר שיסיים את תפילתו. אבל הגאון רבי ירוחם הלוי זצ"ל מערער בספרו בני לוי על ההלכה הזו, שכן אדם זה כבר התפלל תפילת העמידה ובתפילת רפאינו, וממילא כבר יצא ידי חובת ברכת אשר יצר. הפסיקה הזו מבוססת על ההנחה כי עניין אחד להם, לברכת אשר יצר ולברכת רפאינו. אבל הגאון רב חיים ברלין זצ"ל, בספרו שאלות ותשובות נשמת חיים, מוכיח כי ברכת רפאינו וברכת אשר יצר אינן זהות כלל. לדבריו, שתי הנהגות יש בעולם. האחת מובאת בסוגייתנו המבארת כי התורה מכנה את המחלות הלאים רעים ונאמנים, משום שהקדוש ברוך הוא קובע להם זמן, מתי ייכנסו אל האדם, מתי ייצאו ממנו, והמחלות עומדות בזמנים הללו בנאמנות מוחלטת. ההנהגה הנוספת היא, לאותם הזוכים להנהגה ניסית מלמעלה מדרך הטבע, הרי ההבטחה האלוקית לעם ישראל, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, כי אני השם רופאיך. כלומר, כאשר האדם הולך בדרך התורה, אז היה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא הרופא שלו, ובכוחו לרפות את החולה קודם הזמן שהשביע את המחלות לצאת אימנו. סיים הגרח ברלין זצ"ל, זוהי כוונת הברכה, כי אל מלך רופא נאמן ורחמה נתה. היינו, מלך רופא נאמן נאמן בזמן השבעת המחלות, ורחמן אף קודם זמן צייתה מן האדם לפי השבעתם. לכל אחת מן ההנהגות הללו נתקנה ברכה בפני עצמה. על חסד השם עם ברואיו בהנהגת העולם כולו על פי הטבע, נתקנה ברכת אשר יצר בה אנו חותמים רופא חול בשר. ואילו את ברכת רפאינו אנחנו חותמים רופא חולי עמו ישראל. כלומר, ברכה זו מתייחסת להנהגת הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל, שהיא שונה לחלוטין מהנהגתו עם יתר יצורי אנוש. ולפיכך, אין ברכת אשר יצר וברכת רפאינו זהות בתוכנן. הגאון רבי אליעזר יהודה ולדנברג, בספרו שאלות ותשובות ציץ אליעזר, חלק י"א, מחדד בהרבה את ההבדל בין ברכת אשר יצר לברכת רפאינו. לדבריו, ברכת אשר יצר כלל אינה עוסקת באנשים חולים, כי אם בחוכמת הבריאה, כפי שנאמר בתחילת הברכה הזו, אשר יצר את האדם בחוכמה, הכוללת את בריאותם התקינה של כלל בני האדם, שלא הייתה אפשרית לולי רופא חול בשר. אבל ברכת רפאינו עוסקת באנשים שלקו במחלה, כפי שאנו אומרים בתחילת הברכה, רפאינו השם ונירפא. אף חתימת הברכות הללו, הוא מוסיף, מלמדת על השוני ביניהם. ברכת אשר יצר אנחנו חותמים רופא חול בשר, ואילו את ברכת רפאינו אנחנו חותמים רופא חולי עמו ישראל. כלומר, ברכת אשר יצר עוסקת בכל יושבי תבל, ואילו ברכת רפאינו עוסקת בחולים בלבד. זו הערה שלנו הלקוחה מתוך הספר מאורות הדף היומי. וכעת בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. תפילה שנתקנה על ידי רבי נחוניה בן הקנה ונפסקה בטור השולחן ערוך על הנכנס לבית המדרש שהתפלל. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. יד אינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול בדפינו היומי, דף נון זין. בסיום השיעור אתמול, שאלנו 6 שאלות על אשר למדנו. כעת נציג גם את התשובות והדברים ישמשו בסייעת הדשמיא, כלי נוסף לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה הראשונה על דף נון זין הייתה, תינוק שאין לו כוונה, האם עושה בנגיעתו יהי נסך לעניין איסור אכילה, ואיסור הנאה. התשובה היא, לרב עושה אך רק לאיסור שתייה ולא לאיסור הנאה, ולרב נחמן בשם שמואל אינו עושה כלל. שאלה שנייה, מה דין קטני בני השפחות לעניין יהי נסך ומדוע? והתשובה, גם לדברי רב אינם עושים יהי נסך כלל, משום שהקלו בהם לפי שגדלו בבית ישראל. שאלה שלישית, לדעת רב לעניין מה דמתה הברית העבדים לבני השפחות, והתשובה כשם שבני השפחות שמלו וטבלו אין עושים יהי נסך, ככה העבדים. שאלה רביעית, הלוקח עבדים מאקום ומלו וטבלו, האם עושים יהי נסך ועד מתי? והתשובה, לרב אינם עושים, ולרב נחמן בשם שמואל עושים עד שתשקע שם עבודה זרה מפיהם. שאלה חמישית, לרב נחמן בשם שמואל לעניין מה דמתה הברייתה, עבדים לבני השפחות, והתשובה, שכשם שבני השפחות הקטנים אינם עושים יהי נסך ככה עבדים. והשאלה האחרונה על דף נון זין, מדוע לא מסתבר לומר שהמילה וכן של הברייתה זה לחומרה, להשוות בני השפחות לעבדים, שברשות היחיד הרוק והמדרס שלהם תמאים? התשובה בתוספות שאומרים משום שלא מסתבר שהמילה וכן באה כדי להשוות לדין רשות היחיד שרק מדויק מהברייתה ולא נאמר בה במפורש. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף נון זין במסכת עבודה זרה. חיית מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע זך בחודש אדר תשע"ח, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף נון ח' במסכת עבודה זרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון זין עמוד ב', 8 שורות לפני סוף הדף, מן המילים, ההוא עובדה דאבה במחוזה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. ועכשיו הגמרא מעשה בעניין מגע עובד כוכבים ביין. ההוא עובדה דאבה במחוזה, מעשה שהיה בעיר מחוזה, אתה עובד כוכבים, בא עובד כוכבים, אי לחנות עדי ישראל, נכנס לחנות של ישראל, אמר לו, הוא שאל אותם העובד כוכבים, איתלכו חמרה לזבוני, האם יש לכם יין למכור? אמרו לי, אמרו הישראלים שהיו בחנות, לא, אין לנו יין למחירה. הוויתיב חמרה בדבלה, היה מונח שם יין בתוך דלי, שדי בידי שכשך בי, הטיל העובד כוכבים את ידיו בתוך היין, ושכשך בו את ידיו, אמר לו, העובד כוכבים בתמיה, אי לב חמרה הוא? האם אין זה יין? שקלי האח ברדחי, נטל הישראל את אותו יין בכעסו על העובד כוכבים, שד ילד דנה, והשליחו לחבית שהייתה מלאה יין, כאומר לעובד כוכבים, שלא ישתה ממנו, שלא ישתה מהיין המוטל בדלי. נחלקו המוראים בדינו של היין, שריה רבה לזבוני לעובדי כוכבים, רבה יתיר למוחו לעובדי כוכבים, כיוון שסבר שיין זה שנגע בו העובד כוכבים שלא בכוונת ניסוך, נעשה רק בשתייה ולא בהנאה, ודמיו מותרים. איפלי גלי, רב אונה בר חיננה ורב אונה ברי דרב נחמן, נחלקו עליו רב אונה בר חיננה ורב אונה בנו של רב נחמן, ואסרו את היין. ולמרות שהתבהר לאל שנגיעת עובד כוכבים ביין שלא בכוונה אינה אוסרתו בהנאה, כותב הרמב"ן שזהו רק במקום שמתוך מעשיו ניכר שלא הייתה כוונתו כלל לנסך, וכגון אם מדד את היין בידו שעשה כן לצורך המדידה. אבל במעשה הזה לא היה עובד כוכבים צריך לגעת ביין, והיה יכול רק לומר להם שיש להם יין בדלי. מתוך שהוסיף ועשה מעשה מיותר של נגיעה ביין, אנחנו חוששים שהייתה כוונתו לנסחו. ולכן סוברים רב אונה בר חיננה ורב אונה ברי דרב נחמן, שהיין אסור. נפקי שיפורי דרבה ושרו, יצאו שופרות של הכרזה מבית מדרשו של רבה, להכריז שהיין מותר בהנאה. ונפקי שיפורי דרב אונה בר חיננה ורב אונה בר רב נחמן, ואסרי, יצאו שופרות של הכרזה מבית מדרשם של רבונה בר חיננה ורבונה ברב נחמן, והכריזו שהיין אסור אפילו בהנאה. מביאה הגמרא מעשה בשאלה הזו. איקלה הזדמן רבונה בריידר רב נחמן למחוזה, עירו של רבה, אמר לרבה לרב אליקים שמעי, אמר רבה לרב אליקים שמשו, כששמע על ביית רבונה לעירו, תרוק גלי דלא ניטו אינשי דניטריד, סגור את דלת ביתי, כדי שלא יבואו אנשים לתור דייני, וכוונתו הייתה, שרבונה לא יבוא ויקשה על שיטתו. ואף על פי כן, על לגבי, נכנס רבונה אצל רבה, אמר לי רבונה לרבה, כי היי גבנה מי, מה ההלכה באופן זה ששכשך נוכרי ידו ביין של ישראל שלא בכוונה לנסך? אמר לי רבה, היין אסור אפילו בהנאה. והיינו, כיוון שרבה חזר בו מהוראתו הראשונה, כפי שהגמרה תבאר בהמשך. אבל רבונה לא ידע עדיין שרבה חזר בו, ולכן הוא מקשה מיד על דבריו ממה שהתיר לאיל. שאל אותו רבונה, ואמר הוא דאמר, הרי אתה אמרת שאם שכשך הנוכרי את ידו ביין כדי להראות שיש שם יין באותו דלי, ולא לשם ניסוחו, אין עושה אותו בכך יי נסך, והתרת את אותו יין בהנאה על ידי מחירתו לנוכרי. אז איך עכשיו אתה אומר לי שהיין הזה אסור אפילו בהנאה? כיוון שלא רצה רבה לומר לו בפירוש שחזר בו מהוראתו, הישיב לו כך רבה. אימר דאמרי ענה, אימתי אמרתי שאם שכשך הנוכרי ביין מותר הוא בהנאה? היינו שמותר להנות מדמי שאר היין שבחבית לאחר שמוכרו לנוכרי. לבר מדמי, דאהו חמרה, חוץ מדמי אותו יין המשוכשך שנתערב ביין שבחבית. אבל שמותר להנות גם מדמי דאהו חמרה? שמותר להנות מדמי אותו יין המשוכשך מאמרי? וכי אמרתי כך, ודאי שאסור ליהנות מהם, כפי שאני אומר לך עכשיו. אבל באמת, בתחילה הורה רבה שכל היין מותר, ועכשיו הוא חזר בו. אילו רי, בתוספות, מבארים את הסוגיה כך, שמתחילה איתי רבה גם את דמי היין שהיה בדלי. למרות שכל סתם יין של גוי דמיו אסורים בהנאה גם אחר שיתערב, אבל כאן שהיה זה שכשוך גרוע שלא התכוון לשכשך לניסוך, אלא לשאול אם יש שם היין, לכן אחר שיתערב ביין אחר מותר הכל בהנאה. כאשר רב נחמן שהיה רבו של רבה נזדמן למחוז העירו של רבה, ורצה להילך רבה לאכסניית רב נחמן רבו, כדי לברר את ההלכה בעניין הזה, ביקש רבה משמשו רבי אליקים, שלאחר שיכנס לאכסניית רב נחמן יסגור את הדלת כדי שלא יבואו אנשים ויתרידו אותם. ואז נכנס אליו ושאלו מה הדין עם שכשך נוכרי בידו ביין של ישראל שלא לשם ניסוך, כפי שבא המעשה לידו. השיב לו רב נחמן שזה אסור גם בהנאה. שאל אותו רבה, הרי בא מעשה כזה לידך ואמרת שאין שכשוך עושה יי נסך לייסר בהנאה, ולכן גם אני הורדתי כך. השיב לו רב נחמן, אני אמרתי כך חוץ מהיין המשוכשך עצמו שדמיו אכן אסורים בהנאה, למרות שלא התכוון לנסך. ואחר כך מופיע בגמרא המעשה לאלן שבו יקשה הבאי לרבה והפריך את שיטתו. ויהיה הגמרא מעשה שהיה לפני המעשה הקודם, ובו יקשה אביי לרבה כמה קושיות והפריך את דבריו, ולכן חזר בו רבה. אומרת הגמרא, אמר רבה, כי עתי כשבאתי לעיר פומפדיטה, אקפן נחמני משמייטתה ומתניתה דאסיר, יקיפני אביי בקושיות מדברי המוראים ומברייתה, שבהם מבואר שיש לאסור את כל היין שבחבית שנתערב בה היין המשוכשך, ושלא כדעתי, ושלא כשיטתי. ולמה מופיע פה אביי בשם נחמני? כי לעיתים מכנים את אביי נחמני על שם אביו של רבו, רבא בר נחמני, שגידלו בביתו ולימדו תורה כיוון שהיה יתום, ולכן נתן לו את שם אביו שנקרא נחמני. ואילו תוסות מבאר, רבינו יהודה בשם רבו, שקושיות אביי הם רק על מה שהתיר רבה אף את היין המשוכשך בהנאה, כיוון שלא שכשך אנוכי לשם ניסוך. והקושייה ממה ששמואל ורב יוחנן אסרו יין כזה, כמבואר בסמוך. אם כן, מפרש עכשיו רבה את קושיותיו של אביי על שיטתו של רבה. שמייטתה, מאמרי האמוראים שמהם אביי יקשה, דאהו עובדה דאהו בנהרדה, היה מעשה בנהרדה ששכשך נוכרי ידו ביין של ישראל שלא לשם ניסוך, ואסר שמואל את היין בהנאה. כן היה מעשה כזה בטבריה, ואסר רב יוחנן את היין בענה. הנה מבואר משני המאמרים הללו, שלא כשיטתי אני רבה שהתרתי בענאה את היין. ואמרי לי והשבתי לו, אני רבה לאביי על הקושיות הללו, ששמואל ורב יוחנן לא אסרו לבני עירם את היין מעיקר הדין, אלא לפי שאינן בני תורה ואינן בקיאים בהלכות, ואם יתירו להם יין זה, יבואו לנהוג יתר גם ביין ששכשך בו נוחי לשם ניסוך. לכן החמירו להם שמואל ורב יוחנן, ואסרו את היין. ואמר לי, אמר אביי, ולדבריך אתה רבה וכי רק אנשי טבריה ונערדה אינן בני תורה, ואילו דמחוזה בני תורה, אנשי העיר מחוזה, ששאלו אותך רבה את השאלה הזו, הם בני תורה שאפשר להתיר להם? וכיוון שאין חילוק ביניהם, היה לך לאסור, כפי שאסרו שמואל ורב יוחנן, לאנשי טבריה ונערדה. ממשיך רבה ומביא את קושיות אביי על שיטתו של רבה. מתניתה, הברייתא שממנה הקשה אביי על דבריי, אני רבה, זה התוספתא דאגרדמים. אגרדמים זה ממונים במצוות המלך על שמירת מידות היין העומד למחירה, שלא ישקרו בהם המוכרים את הקונים למכור יין שאינו מזוג כראוי והמים שבו מרובים יתר על המידה, ונעשה כמתווך בין המוכר לקונה. ובמסכת בבא בתרא דף פ"ט מבאר הרשב"ם שהגרדמים היה ממונה להלקות ולהעניש את מעוותי המידות. הראב"ד דברים מילוניל כותבים שהגרדמים זה ממונה על שער השוק. היה תואם מן היין לדעת מה שוויו הראוי לו לפי חשיבותו או גריעותו. אם כן, כך שנינו בתוספתא. עובד כוכבים, הממונה על בדיקת היין, שלצורך בדיקת היין קדח במינקת, נקב חור בכיסוי חבית של יין, בקנה חלול שעל ידו הוא יונק ומוצץ את היין בפיו מן החבית, במין קש שכזה הוא יונק מן החבית, והעלה אותו עד פיו כדי לטעום את היין עם מזוג הוא כראוי, ולא שיקר בו המוכר על ידי שמהלו במים רבים, ערבב בו מים רבים, או שטעם לצורך כך יין מן הכוס שנטל ביין מן החבית, והחזירו לחבית, והחזיר הנוכרי את היין לחבית, ונמצא שנגע ביין שבחבית, כאופן זה היה מעשה ואסרו חכמים ליין. מה אליו? בהנאה. מה הכוונת הברייתא שאסרו את היין? כנראה שאסרו אותו בהנאה. ולא כדבריך רבה שהתרת יין שנגע בו נוכרי שלא לשם ניסוך, התרת אותו בהנאה. אומר רבה, ישבתי לאביי, לא, אין כוונת הברייתא שאסרו חכמים בהנאה, אלא אסרו רק בשתייה. ואין להעמיד שמדובר שיחזירו ישראל, ואסרו את היין שבחבית מחמת תערובת יין שנגע בו הנוכרי. וממה שאסרו הכל קשה על רבה שהתיר את היין שבחבית, אי אפשר לומר כך שאם כן, יכול רבה לתרץ, ששנה שיטתו כרבן שמעון מגמליאל, שאומר לקמן בדף עין דלת עמוד א', שיהי נסך שנפל לבור יין, ימחר כל היין ולא ייטול דמי יהי נסך שבו, וכמותו נפסקה ההלכה. ואילו הברייתא סברה כחכמים שאסרו את כל היין, אלא ודאי מדובר שיחזירו הנוכרי, ואסרו משום שנגע נוכרי בכוונה ביין שבחבית, אף שהוא בלא כוונת ניסוך. אבל תוספות בדיבור המתחיל איקלה, מפרשים בשם רי, שנאסר היין שבחבית, משום תערובת היין שנגע בו הנוכרי ונתערב בו, ולא משום נגיעת הנוכרי כשיחזיר את היין. והיינו, אף אם יחזירו ישראל, והקושייה של הגמרא היא, על רבה, שמכך שמבואר בתוספתא שהטיפה שנגע בה הנוכרי אוסרת בכל שהוא, מבואר שהיא עצמה ודאי אסורה משום נגיעת הנוכרי, אף שלא בכוונת ניסוך. אם כן, מזה נלמד, שגם לרבן שמעון מגמליאל שאינה אוסרת את כל היין, אבל היא עצמה אסורה, וקשה לרבה שהתיר אף את דמי אותו יין בענה. כאמור, רבה השיב לאביי שאין כוונת הברייתא שאסרו חכמים בהנאה, אלא סרו רק בשתייה. כשאלו עכשיו אביי בגמרא, יחי אם כך כדבריך שאסרו רק בשתייה ולא בהנאה, מדוע נקטה הברייתא את הלשון הסרו, שמשמע שאסרו לגמרי? ליטני היה לה לשנות עם אחר שמשמעו שמותר בהנאה. כדי קטני סייפה, כפי ששנינו בסייפה של אותה ברייתא, חרם, אדם משוגע ובעל מריבות העושה דברים שלא בכוונה, ואילו הראב"ד מפרש חרם הכוונה אנס, חרמים הם כעין ליסטים שלוקחים מהאנשים דברים בכוח, עובד כוכבים שהושיט ידו לחבית, חרם עובד כוכבים שהושיט ידו לחבית ליטול מהמשקה שהיה בה, וכסבור הוא שחבית של שמני, ונמצאת שהיא של יין, ונמצא שנגע ביין, באופן זה היה מעשה, ואמרו רחמים שהיין עם אחר, משום שהוא מותר בהנאה, כיוון שלא התכוון אנוכי ליגע כלל ביין, אלא בשמן. וכיוון שלא רצה ליגע כלל ביין, אלא סבר שהמשקה שבחבית הוא שמן, ולכן נגע בו, אין לחשוש שמה התכוון לנסחו. ומוסיף הרבינו תם, שמדובר שהוציא אנוכי החרם את ידו מן היין קודם שנודע לו שהוא יין. אבל אם נודע לו שהוא יין קודם שהוציא את ידו ממנו, יש לחשוש שמה ניסח קודם שהוציא. כפי שמוכח מהמעשה המובא לקמן בגמרא בדף נ"ט עמוד ב', ונוכרי שהכניס ידו ליין כדי להוציא ממנו את רוג, ואמר רבשי שיוחס בידו כדי שלא ישכשך ביין ויאסור אותו. ואם אף ברי שכוונת הברייתא שיין שנגע בו נוכרי בכוונת מגע, ולא התכוון לנסח אסור רק בשתייה ומותר בהנאה, היה לה לומר, אם אחר כפי שאמרה בסיפה, אלא ודאי כוונתה בלשון אסרוהו, שאסרו חכמים ליין גם בהנאה, כיוון שחוששים שמה, התכוון לנסח. והטעם שחוששים לזה, כיוון שכן דרך הנוכרים לנסח היין קודם ששותים ממנו. מסיימת הגמרא תיופתא דרבא תיופתא. הדין האמור בברייתא הזו היא פרחה לדברי רבא, שיין שנגע בו נוכרי שלא לשם ניסוך אמר רבא מותר בהנאה, אילו בברייתא משמע שאסור בהנאה. אכן מסיקה הגמרא תיופתא פרחה היא על שיטתו של רבא ונדיחו דבריו. הווה אומר שיין כזה אסור גם בהנאה. מביאה הגמרא עכשיו מעשה אחר לגבי מגע נוכרי ביין שלא לשם ניסוך. רבי יוחנן בן ארזה ורבי יוסי בן נהוראי אבי יתבו וקשתו חמרה. ישבו יחד ושתו יין. התאו גברה, עבר אדם בסמוך עליהם. אמרו לי, תא אשכינן, בוא ואשקה אותנו ביין, וכך הוא עשה. לבטר דירמה לחסה, לאחר שמזג אותו אדם את היין לחוסותיהם, הגלה המילתא דעובד כוכבים הוא. נתגלה הדבר שהוא נוכרי, ויש לדון מה דין היין שמזג לכוסותיהם. ונחלקו חכמים אלו בדבר, אחד אמר, אחד מהם אסר את היין אפילו בהנאה, ואחד שרי, אחד מהם מתירו אפילו בשתייה. ומבאר את הגמרא את סברות המחלוקת בזה. אמר רבי יהושע בן לוי, מאן דאסר שפיר אסר, ומאן דשרי שפיר שרי. מי שאסר יפה אסר, ומי שהתיר יפה התיר. כיוון שלכל אחד מהם יש ביור טוב למה שפסק. וביור הדבר, מאן דאסר, מימר אמר ודאי חשב אותו נוכרי בליבו, סל כדייטה דרבנן כי הני שיחה קשתו, וכי יעלה על הדעת שרבנים חשובים כאלו שותים שאיחר שהוא משקה פשוט, אלא ודאי היי חמראו, בוודאי זהו יין, ונסחי. והתכוון אנוכי לנסחו, ולכן היין אסור אפילו בהנאה. ומאן דשרי, שפיר שרי. ואף למי שמתיר יש סברה טובה מסייעת לו. מימר אמר ודאי חשב אנוכי בליבו, סל כדייטה דרבנן, כי אני חמרה קשתו, וכי יעלה על הדעת שרבנים חשובים אלו המקפידים במצוות ישתו יין. ואמרו לי לדידי תאיה, אשכינן, ויבקשו ממני למזוג להם, הרי הדבר אסור עליהם. אלא ודאי שיחראו דקשתו ולא נאסחי. ודאי הם שותים שאיחר שאינו נאסר במגע עובד כוכבים, ומסתבר שאנוכי לא התכוון לנסחו. מקשה הגמרא על הביור הזה במחלוקתם. כיצד אפשר לומר שהמחלוקת ביניהם הייתה, האם סבר העובד כוכבים שזהו יין או שזהו שאיחר? והכך חזי, הרי בשעה שמזג להם בוודאי ראה מה הוא מוזג, וידע שזהו יין והתכוון לנסחו. מתרצת הגמרא, המעשה הזה אירע בלילה, אירע בלילה בזמן שאינו יכול לראות אם זהו יין או שאיחר. שואל הרדווה, לפי מה שהבינה הגמרא בתחילה שהיה המעשה ביום, כיצד לא הבחינו החכמים עצמם שהוא גוי וביקשו ממנו למזוג להם את היין? תרצת הרדווה, שהיה זה בשעה הקרובה ללילה ולא הבחינו בו היטב, או שהיה אותו גוי דומה לישראל המוכר להם, וסברו שזה אותו ישראל. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואקה מורח לי, והרי בוודאי הריח העובד כוכבים את ריחו וידע שזה יין. מתרצת הגמרא בחדתה, זה היה יין חדש, עדיין אין לו ריח כלל. מקשה הגמרא ואקה נגע בי בנטלה, והרי בעת שהוציא את היין מהחבית בכלי, נגע העובד כוכבים ביין על ידי אותו כלי, וגם אם הוא לא התכוון לניסוך, ואפילו לא ידע כלל שזהו יין, אבל הרי זה מגע עובד כוכבים שלא בכוונה ואסור, וכיצד התירו אחד מהם אפילו בשתייה. מוסיפים התוספות, למרות שהתבהר בסוגיה לאל בדף נ"ז עמוד ב' שלפי אחת הגרסאות בברייתא, הוצרכנו שם לומר שלדעת שמואל מגע תינוק בן יומו של עובד כוכבים אינו אוסר את היין כלל, אז זהו דווקא בתינוק ממש שאינו בתורת כוונה כלל, אבל מגע של עובד כוכבים חמור יותר, ואפילו מגעו ללא כוונה אוסר את היין. תרצת הגמרא לא צריכה לו הוצרך להיאמר הדין הזה, אלא באופן דקמוריק או רוקי, ששפך מהחבית לתוך כוסותיהם, ולא נגע ביין אפילו על ידי כלי, ואב אלי כוחו שלא בכוונה, הרי זו נגיעה ביין על ידי כוחו של העובד כוכבים בלבד, וללא כוונת ניסוך שהרי לא ידע שזהו יין. לכל נגיעת כוחו שלא בכוונה, לא גזרו בי רבנה ניסור כלל, ומותר אפילו בשתייה. ואילו החולק סבר, שיש לחשוש שמה תוך כדי אורקת היין, נגע העובד כוכבים ביין, ללא שהחכמים נתנו ליבם לכך, שהרי באותו זמן סברו שהוא יהודי, ולכן אסרו זאת בשתייה. כותבים התוסות בדיבור המתחיל אלה, שלא הוצרח רשי לומר כן לגבי היין ששפך העובד כוכבים לכוסות, שהרי אין לך ניסוך גדול מזה, שכך הייתה דרכם לנסח לפני עבודת כוכבים על ידי שפיכת היין לכוסות, גם ללא נגיעה כלל, כמו שמוכח בהמשך הסוגיה, שאסרו חכמים כוחו שלא בכוונה של העובד כוכבים ביין. אלא רשי הוצרח לומר כן, כדי לבאר מדוע נאסר גם היין שנשאר בכלי, ולא שפכו העובד כוכבים כלל. ובזה נתן רשי טעם, כיוון שייתכן שנגע העובד כוכבים ביין, ללא שהחכמים נתנו ליבם לכך. דנה הגמרא ביין שנמזג על ידי עובד כוכבים. באי מיני שאל רבי אסי מרבי יוחנן, יין שמסחו עובד כוכבים, כלומר יין של ישראל, שמזג עובד כוכבים לתוכו מים כדי לתקנו שלא יהיה ראוי לשתייה, מהו? מה דינו, האם נאסר בכך היין כיוון שהטלת המים ליין נחשבת כנגיעה על ידי כוחו, או שלא אסרו נגיעה כזו? לפני שישיב לו רבי יוחנן, דנימו על לשון שאלתו. אמר לו, אומר לו רבי יוחנן לרבי אסי, מדוע אתה נוקט לשון מסחו, ואימה אמור לשון מזגו, שזו לשון שרגילים ביותר. אמר לי, השיב לו רבי יסי, אנא כדכתיב כאמינה, אני נקטתי את לשון הפסוק, בספר משלי פרק ת' פסוק ב', תבחה תבחה, מסחה יינה. אמר לו רבי יוחנן, לשון תורה לעצמה, לשון חכמים לעצמו. היה לך לשאול בלשון שמדברים בו החכמים, שומרים מזיגה ולא מסיחה. אמר לו רבי יסי, מכל מקום מים, מה הדין בשאלתי? אמר לי, השיב לו רבי יוחנן, היין אסור בשתייה, אבל לא מעיקר הדין. שהרי זו נגיעה שעל ידי כוחו, אלא הסרועה משום לך לך אמרין נזירה. לך והתרחק, אומרים לנזיר, סחור סחור ולחרמה לא תקרב. לך סביב סביב לכרם שבו גדלים הענבים אל תתקרב. כלומר, כמו שהתורה הזירה את הנזיר שלא יאכל ענבים ולא ישתה יין, אנחנו מוסיפים ומזירים אותו שלא יתקרב כלל לכרם, אלא ילך סביב סביב לו, כדי שלא יבוא להיקשל באיסורי נזירותו. כך הזירו חכמים את האדם שיתרחק הרבה משתיית יינו של העובד כוכבים ולא ישתה יין זה, שיש בו נגיעת כוחו של העובד כוכבים. וזה הכל רק לגבי איסור שתייה. אבל אין היין נאסר בהנאה, שהרי אפילו אם נגע העובד כוכבים ביין על ידי חפץ שבידו, התבהר כבר לאל בדף נ"ז עמוד א' שהיין הותר בהנאה. ואילו התוספות כותבים שמטעם הרחקה זו, אסרו חכמים את היין אפילו בהנאה. כותב הרשב"א, שאיסור שתייה זה הוא אף בדיעבד, וכלשון הגמרא שמזגו עובד כוכבים היינו בדיעבד. ויהיה הגמרא מעשה בעניין הזה, רבי ירמיה איקלה הזדמן למקום ששמו סיבתא. חזה חמרה דמזגי עובד כוכבים, ראה שם יין הנמזג על ידי עובד כוכבים. וישתה ישראל מיני, וישראל שותה ממנו, ואסר להו, אסר רבי ירמיה לישראלים לשתותו. משום, לך לך אמרין נזירה, סחור סחור לחרמה לא תקרב, כמו שהתבהר בדברי רבי יוחנן. היינו אומרים לנזיר, לך והתרחק, לך סביב סביב לכרם שבו גדלים הענבים, אל תתקרב. אז כמו שהתורה הזירה את הנזיר שלא יאכל ענבים ולא ישתה יין, אנחנו מוסיפים ומזירים אותו שלא יתקרב כלל לכרם. אלא הלך סביב סביב לו, כדי שלא יבוא להיקשל באיסורי נזירותו. כך הזירו חכמים את האדם, שיתרחק הרבה משתיית יינו של העובד כוכבים, ולא ישתה יין זה, שמזגו העובד כוכבים. אגב, המעשה הקודם מביאה הגמרא מעשה נוסף באמורה, שאסר מאכלים מסוימים. ריש לקיש איקלה, ריש לקיש הזדמן לעיר בצרה שבבבל. חזה ישראל דקאח לי פירה דלא מאסרי. ראה שם ריש לקיש יהודים, האוכלים פירות הגדלים באותו מקום שאינם מאוסרים. ואסר להו ואסרם עליהם עד שיאסרום, כיוון שסבר ריש לקיש שהיא העיר בצר המוזכרת בתורה, שהיא עיר מקלט בתוך תחומי ארץ ישראל, ופירותיה חייבים במעשר. כאן נאמר בספר דברים פרק ד' פסוק מ"ג, את בצר במדבר בארץ המישור לראובני. חזה ראה עוד שם ריש לקיש, מה ידסגדי לי עובדי כוכבים, מים שהשתחוו להם העובדי כוכבים, ושתו מהם ישראל, ואסר להו, אסרם עליהם אפילו בענאה, כיוון שהם נחשבים כעבודה זרה האסורה בהנאה. לאחר מכן אתה לקמד רבי יוחנן בר ריש לקיש לפני רבי יוחנן וסיפר לו מה שפסק. אמר רבי יוחנן לריש לקיש, עד מקטורך הלך, בעוד שבגדיך העליונים עליך, קודם שתנוח מתורך הדרך, זיל הדר לך לבצרה חזרה, ותחזור בך מהוראותיך. הטעם לכך, כיוון שהעיר בצר המוזכרת בתורה, לאו היינו בצרה. אין זו העיר בצרה שהיית בה, שהיא בבבל ופירותיה פטורים ממעשר. יש שפרשו שאמר לו רבי יוחנן שיחזור במהירות לתקן את הוראתו בעוד שבגדיו עליו וברשותו, כי אם יתמאמה ויגרום להם הפסד ממון מחמת הוראותיו, יצטרך לשלם להם ויתלו ממנו את בגדיו. אבל תוספות בדיבור המתחיל עד דמקטורך אומרים שאין זה הפירוש הנכון, שהרי מבואר במסכת סנהדרין דף ו עמוד א', שדיין חייב לשלם על טעותו רק אם נטל את הממון בידיו והעבירו מהתובע לנתבע. אבל אם רק הורה בפיו ומחמת קיום הוראתו הוזקו בני אדם, פטור. ועוד שהרי ריש לקיש היה מומחה שהייתה לו רשות מבית דין להורות, ובאופן כזה פטור גם אם טעה והזיק. ומשמע מהגמרא כאן שפירות חוץ לארץ פטורים ממעשר, שואלים התוספות בדיבור המתחיל בצר, שבכמה מקומות בשס משמע שגם פירות חוץ לארץ חייבים במעשרות, ומתרצים בשם רבינו תם שאומנם יש חיוב הפרשת תרומות ומעשרות גם בחוץ לארץ, אבל זהו רק בטבל ודאי, ואילו בפירות דמי שהם ספק מאוסרים לא החמירו לחייבם במעשר, והביאו את פירושו של רי, שרק בארצות הסמוכות לארץ ישראל החמירו לחייבם במעשרות, והיינו במצרים ובבל וכדומה, אבל לא במקומות הרחוקים. ובמסכת מכות דף י"ב עמוד א' אמר ריש לקיש עצמו, שלעתיד לבוא יבוא הקדוש ברוך הוא להעניש את המלאך שהוא השר של רומי, וימלט אותו שר לבצרה מחמת שיסבור שעיר מקלט, ויתאה בכך שלוש טעויות, ואחת מהן היא שעיר המקלט היא בצר ולא בצרה. שתי הטעויות האחרות שאין עיר מקלט קולטת רוצח במזיד, וכן אינה קולטת מלאך. וכותבים התוספות שאומנם בתחילה ריש לקיש עצמו טעה בזה, אבל אחר שהעמידו רבי יוחנן על טעותו, אמר את הממרה הזו שאף שר של רומי עתיד לטעות בטעות הזו. והוא הדין, אומר רבי יוחנן לריש לקיש, הדין השני שהורית טעותו, שהרי מים של רבים אינם נאסרים, אף שהשתחוו להם עובדי כוכבים, כי רבי יוחנן לטעמי, אמר זאת רבי יוחנן כפי שיטתו. ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יהוד צדק, מים של רבים אין נאסרים גם אם עבדו להם, משום שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו. אומר הראב"ד שמה שנקט מים של רבים כדי להשמיענו שאף שאדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה, זה דווקא בשל יחיד. אבל של רבים אינם נאסרים אף על ידי מעשה, כיוון שכוח של רבים עדיף. פירוש שני מביא הראב"ד שנקט מים של רבים להשמיענו, שאף שגם לו יש חלק במים הללו ויכול ליטול מן המים הללו, מכל מקום אינו יכול לאוסרם, כיוון שאינם שלו לגמרי. פירוש שלישי מביא הראב"ד שאומנם אדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה, גם אם הוא של רבים. אבל כאן לא היה מעשה לעבודה זרה, אלא ישראלית תלש את המים ובא הגוי והשתחווה להם. מסיים הראב"ד שהפירוש הראשון עיקר שבא להשמיע שכוח הרבים עדיף, ולכן אין המים שלהם נאסרים. מדייק את הגמרא מן הדין הזה ומקשה. יש לדייק מדבריו שדווקא מים של רבים מותרים עם עבדום, הד יחיד, אבל מים של יחיד כגון שנועים מקרקע שברשותו של יחיד, עם עבדום נאסרים. ותיפוק ליבר, יש לרבי יוחנן ללמוד להתיר גם מים של יחיד המחוברים נינו, שהרי מחוברים לקרקע הם, וכל המחובר לקרקע אינו נאסר משום עבודה זרה, כפי שלמדנו במשנה להיל בדף ממהי עמוד א'. ונשאלת השאלה, מניין למקשה שרבי שמעון בן יהוד צדק דיבר במים מחוברים, וגם בהם הוא צריך להתיר משום שם של רבים? הרי יש לומר שדיבר במים שתלשם ואין יחם בכלי, ולכן הוא צריך להתיר בשל רבים. תרץ השאלת יעבץ שכל דבר שיש בו תפיסת ידי אדם אינו נקרא של רבים אלא של אותו אדם. ומים שתלשם אדם וניחם בכלי, כיוון שיש בהם תפיסת ידי אדם, פשוט שאסורים גם אם היו של רבים, שכיוון שנתלשו שוב אינם מחשבים של רבים. ולכן היה פשוט למקשה שרבי שמעון בן יהוד צדק לא דיבר אלא במים שמחוברים, ובהם הוא צריך להתיר רק אם הם של רבים. ולכן נקשה שהרי הם מותרים גם אם הם של יחיד, כיוון שמחוברים הם. תרץ את הגמרא, לא צריכה לא הוצרח רבי יוחנן להתיר דווקא מים של רבים כשהם מי מעיין, אלא באופן דתלשינו גלה, שנתלשו המים בגל, שפעמים שמי המעיין נתלשים בגל, ומדובר שכשהיו באוויר עבדו להם קודם שנפלו והתחברו, ואז אם הם של יחיד הם אסורים, ורק אם הם של רבים מותרים. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, אף אם מדובר שנתלשו המים, הרי סוף סוף אבני אר שנדלדלו נינו, הרי הם כאין אבני אר שנעקרו ממקומם מעליהם, ומכך שעשה רבי יוחנן מים של יחיד שנתלשו אם נעבדו, אם כך תסתיים, יש להוכיח דרבי יוחנן הוא דאמר שאבני אר שנתלשו ונעבדו אסורות, ואילו כשנחלקו בזה בני רבי חייא ורבי יוחנן לאל בדף מ"ו עמוד א', לא מפורש שרבי יוחנן הוא זה שאוסר. מחמת הקושייה הזו מתרץ את הגמרא את דברי רבי יוחנן באופן אחר. לא צריכה לא הוצרח רבי יוחנן להתיר דווקא במים של רבים ולאסור בשל יחיד, אלא באופן דתבחינו בידי, שיקה בהם הנוכרים מלמטה בידו ותלשם ממקומם, ורק אחר כך עבד להם. ולכן אם המים היו שלו, היו נאסרים, שהרי יש בהם תפיסת ידי אדם, אבל כיוון שהם של רבים, הם אינם נאסרים. מביאה הגמרא מעשה שבו הורה רבי יוחנן לאמורה לעשות ההפך מסברתו. רב חייא בר אבא איקלה לגבלה. רב חייא בר אבא הזדמן לעיר גבלה, חזה, ראה שם בנות ישראל דמעברן מעובדי כוכבים שמלו ולא טבלו. הם נתעברו מביאתן של עובדי כוכבים שמלו ולא טבלו. וכן חזה חמרה ראה שם יין, דמזגו אותו עובדי כוכבים במים, ושתו ישראל את היין. וכן חזה הוא ראה שם תורמוסה, תורמוסים, מין קטניות עגולות שצורתן כעין הדשה, ששיעור רוחבו כמעה קטנה, דשקלי להו, דשלקי להו, שמבשלים אותן עובדי כוכבים, כי התור מוסמר מאוד ויש לבשלו 7 פעמים, ובכך נעשה טוב לאכילה עד שנאכל כמתמים בכינוח סעודה. ואך לי ישראל, ואכלו את זה ישראל, ולא אמר להו ולא מידה, ושתק ולא אמר להם דבר. לאחר מעשה זה, עתה לקמי דה רבי יוחנן, בא רב חייא בר אבא לפני רבי יוחנן וסך לו מה שראה. כששמע זאת רבי יוחנן, אמר לי, היה לך לאסור להם את הדברים הללו, ולכן צא עכשיו, ואחרז על בניהם של בנות ישראל שנולדו להם מנוכרים שמלו לשם גאירות אבל לא טבלו, שאין ממזרים, כמבואר הטעם בזה להלן. וכן אחרז על יינן שמזגו הנוכרים במים משום יי נסך, כלומר שאסור כיי נסך משום הרחקה כמבואר להלן. וכן אחרז על תורמוסן שבישלו הנוכרים, שאסורו להם משום בישולי עובדי כוכבים משום שאינן בני תורה, ולכן אסרו עליהם אף שאינו מאכל חשוב ואינו עולה על שולחן מלאכים כפי שיבואר. ומה שאסר לבני גבלה כיוון שאינם בני תורה, כותב החתם סופר, שאין הכוונה שלכל מי שאינו בן תורה אסור. שרי כתב רבינו תם בתוספות במסכת שבת דף קוף למתת עמוד ב', דיבור המתחיל יום טוב, שאין חילוק בינינו למקומות שנאמר עליהם שאינם בני תורה, אלא הכוונה שאכן אם היו בני גבלה שואלים מה דין התורמוס שבשלו נוכרי, היו מתירים להם. אבל הם לא שאלו, אלא פרצו גדר ונהגו יותר בלהוראת חכם. ולכן אסר להם, על דרך שאמרו במסכת עירובין דף ו' עמוד א', בקעה מצא וגדר בגדר. ולכן למי שאינו פורץ גדר אלא בא לשאול כיצד לנהוג, יש להתיר לו. מבארת הגמרא את שלושת האיסורים הללו, מה טעמיהם. מה שאמר לו להכריז על בניהם שנולדו מנוכרים שמלו לשם גאירות אבל לא טבלו שהם ממזירים, משום שרבי יוחנן לטעמי, רבי יוחנן הולך לשיטתו. ואמר רבי יוחנן, במסכת יבמות דף מ"ו עמוד א', נוכרי הבא להתגייר לעולם אינו נחשב גר עד שיאימו על עצמו וידבול לשם גאירות. וכיוון שנוכרי זה שעליו מדובר לא תביל, לא תבל, הרי עובד כוכבים גמורו. ואמר רבא ברבר חנה, אמר רבי יוחנן, עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, אבל עד הנולד מהם ממזרו. אומר הריד בפסקיו, להלכה לא נפסק כך אלא עבלת כשר, אבל הוא פגום לכהונה, שאם הייתה בת ישראל פסולה להינשא לכהן. ומה שאמר לו, אחרז על יינם שמזגו נוכרים שאסור משום יי נסך, הטעם הוא, כפי שאמר רבי יוחנן עצמו לרב אסי לאל בדף נ"ח עמוד ב', משום שאומרים לאדם, כפי המשל, לך לך אמרין נזרה, סחור סחור לחרמה לא תקרב. אומרים לו לנזיר, לך לך מסביב לכרם ואל תתקרב אליו כלל, שמא תאכל מן הענבים האסורים לך. דהיינו, אין איסור על הנזיר להיכנס לתוך הכרם. החשש הוא שמא כשיכנס לכרם, יתגרה ויתפתה לאכול מן הענבים האסורים עליו. כמו כן צריך כל אדם להרחיק עצמו מהעבירה של שתיית יי נסך, ולכן לא ישתה גם יין שנגע בו רק כוחו של הנוכרי על ידי שמזגו במים. ומבאר המערם שהמים ששפך הנוכרי לכלי נחשבים לכוחו, ולכן נחשב שכוחו של נוכרי נגע ביין. אילו הראב"ד מבאר שמה שאסר את היין שמזגו נוכרי זה משום שיש חשש שמא ימזוג הנוכרי יין לתוך יין ויאסר היין משום ניצוק, או שמא ישקה הנוכרי מן היין לישראל, כי דרך המוזג גם להשקות מן היין שמזג. אילו התוספות בשם רי בדיבור המתחיל מהו מבארים, טעם ההרחקה הוא שמא במזיגת היין יבוא הנוכרי לגע בו ולנסך. אומרת הגמרא, ומה שאמר לו אחרז על תורמוסן שאסור משום בישולי עובדי כוכבים לפי שאינן בני תורה, יש לדייק טעם, מה הטעם שאסר לו הוא דווקא משום שאינן בני תורה? הבני תורה שרי, אבל לבני תורה מותר לאכול תורמוסים שבשלם נוכרי. בקשה הגמרא על הדין הזה, ואמר רב שמואל בר יצחק, אמר רב שמואל בר יצחק אמר בשמו של רב, כל מאכל שנאכל כמות שהוא חי בלא בישול, אין בו איסור אכילה משום בישולי עובדי כוכבים. יש לדייק מדבריו, שמאכל שאינו נאכל כשהוא חי, אלא רק על ידי בישול, אסור לאוכלו עם בישלו נוכרי, ולא מצינו מי שחולק על כך. וכיוון שהתורמוסים אינם נאכלים אלא על ידי בישול, יש בהם משום בישולי אקום ואסורים גם לבני תורה. תרץ את הגמרא רבי יוחנן, אכן לא חלק על דברי רב שרק מה שנאכל כשהוא חי אסור, כשבשלו הנוכרי. אלא כאח לישנה סביר עליה, הוא סבר גם כלשון זו. ואמר רב שמואל ברב יצחק, אמר רב, כל מאכל שאינו עולה לשולחן של מלאכים ללפת בו את הפת, לאכול עמו את הפת, כלומר שאינו חשוב להעלותו על שולחנם, ללפת בו את הפת, אין בו משום בישולי עובדי כוכבים. ולכן מעיקר הדין יש להתיר תורמוס שבישלו גוי, כיוון שאין זה מאכל חשוב העולה על שולחן מלאכים. וטעמה, הטעם שאסרו לבני העיר גבלה, משום דאינן בני תורה ועליהם גזרו בבישולי נוחים בכל אופן, כדי שלא יזלזלו בדיני בישולי נוחים. הבני תורה שרי, אבל לבני תורה שאין חשש שיזלזלו, מותר מהטעם האמור. וכל מאכל שאינו עולה לשולחן מלאכים ללפת בו את הפת, אין בו משום בישולי עובדי כוכבים, כיוון שאין קירוב הדעת בין אנשים אלא בין מיני לפתן חשובים, שעולים מחמת חשיבותם על שולחן מלאכים ללפת בהם את הפת, ורק בהם אסרו חכמים, משום בישולי נוחרים. כך גם כותב הרמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י"ז הלכת ט"ו, שעיקר הגזרה על בישולי נוחרים שמא יבואו לישא בנותיהם, הייתה שלא יזמנו הנוחרי אצלו לסעודה ומתוך כך באים לידי נישואין. ודבר שאינו עולה על שולחן מלאכים לאכול בו את הפת, אינו חשוב ואין אדם מזמן את חברו עליו. והתורת חיים מבאר כאין זה, שבדווקא נקט ללפת בו את הפת, משום שאף דבר שעולה על שולחן של מלאכים, וגם אינו נאכל כמות שהוא חי, מכל מקום אינו אסור משום בישולי נוחרים אם אינו עולה על שולחן מלאכים ללפת בו את פיתם, כיוון שזה מוכיח שאינו מאכל חשוב. רק מאכל חשוב יש בו משום בישולי נוחרים. ולפי זה כתב שלכך נוהגים היתר לאכול מיני מרקחת שמבשלים נוחרים אף שעולה על שולחן מלאכים ואינו נאכל חי, כיוון שאינם חשובים ואין מלפתים בו את הפת. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, כל בשם רבינו תם, שהלשון השני בשם רב לא בא לחלוק על הלשון הראשון, אלא להוסיף עליו, שגם השאינו נאכל חי, אם אינו עולה על שולחן מלאכים, אינו נאסר מבישום בישולי נוחרים. וכך ההלכה, שרק דבר שאינו נאכל חי, וגם עולה על שולחן מלאכים, נאסר בבישולי נוחרים. ויהיה הגמרא אופן נוסף שבו נפשט, שהיין אסור משום הרחקה. באו מן הישאלו בני הישיבה מרב כהנה, עובד כוכבים מהו שיוליך ענבים של ישראל מכרמו לגת שלו, לסוחתם לעשות מהם יין. ותוספות בדיבור המתחיל מהו, הביאו ביור הספק בשם רשבם, שכאשר בוצרים את הענבים, היין נסחט מהם ומזלף עליהם, ואחר כך מניחים אותם בגת. אם כן הסתפקו בני הישיבה, האם היין שמזלף עליהם נחשב יין לעשות יין נסך במגע הנוכרי או לא? אבל הם לא נסתפקו, האם יכול הנוכרי להניח את הענבים בתוך הגת? שאם יש יין שנמשך בגת, הרי פשוט שאסור, כמבואר ליל בדף נון ה' עמוד ב'. ואם נתן הענבים בגת, נאסר כל היין שבגת. ואם אין יין בגת, פשוט שמותר, אם אין יין מזלף עליהם. ולפי זה מה שנקטה הגמרא בשאלתה הולכה לגת ולא הולכת הענבים בסתם, משום שכך היא הייתה הדרך שמוליכים ענבים מן הכרם לגת. ותוסות מקשים על פירושו זה של הרשב"ם, ומבארים בשם ארי את ביור הספק של בני הישיבה האחרת, שמדובר שהנוכרי זורק את הענבים לגת לאחר שהתחיל היין שבא להימשך. והספק הוא אם נחשב כמזגו נוכרי, שעשרו לעיל בדף נונחת עמוד ב' אף שלא נגע ביין, משום שחוששים שמה ייגע. או, זה אינו דומה למזיגה, כיוון ששם מדגדק הנוכרי למזוג את היין כראוי, כדי שיהיה ראוי לשתייה. הוא מדגדק בכמויות של המים אל מול היין. לכן יש חשש שמה מתוך דקדוקו ייגע ביין, אבל כאן שרק זורק את הענבים לגת, אין לחשוש. חוזרים אל הגמרא ואמר לו רב כהנה, השיב רב כהנה על ספיקם של בני הישיבה, אסור לעשות כן, משום הרחקה מהעבירה. כפי המשל, לך לך, אמרין, נזרה סחור סחור לחרמה לא תקרב. אומרים לו לנזיר, לך מסביב אל תתקרב לכרם, שמה תאכל מן הענבים האסורים לך. גם כאן, כיוון שצריך להרחיק משתיית יין נסך, יש לאסור גם סיוע של נוכרי בהולכת ענבי ישראל אל הגת. מקשה על הפסק הזה הגמרא מברייתא. הייתי והקשה רב יימר לרב כהנא מברייתא המופיעה בתוספתא. אמר בה, עובד כוכבים שהביא ענבים של ישראל מכרמו לגת שלו, בסלין ובדודורין, גיגיות קטנות כדי להתנם לגת של ישראל, אף על פי שהיין מזלף עליהן, על הענבים שבגיגיות כששופחם אל הגת, מותר היין. הנה מוכח שאין איסור בנוכרי שהביא ענבים לגת. תרץ לגמרא אמר לרב כהנא לרב יימר, היביא כאמרת, אתה מקשה עליי ממה שכתוב בברייתא שמביא מותר? הרי אנא לכתחילה כאמינה. אני אמרתי את דבריי לכתחילה שלא ייתן ישראל לנוכרי לסייע בעד או להוליך ענבים מכרמו לגיתו. כדי להרחיק משתיית יין נסך ממש, אבל ודאי שבדיעבד אם הביא הנוכרי את הענבים, אין לאסור את היין כמבואר בברייתא שהבאת. הביאה הגמרא מעשה בעניין מגע גוי ביין. ההוא אתרוג הדנפל לחבית הדחמרה, מעשה באתרוג שנפל לחבית של יין, והאתרוג היה שייך לגוי. אידרייג עובד כוכבים, קפץ העובד כוכבים והכניס את ידו לתוך היין ושק ליחז את האתרוג שלא ישקע. אמר לו רבשי לאילו שהיו עמו, נקטוע לידי. החזיקו בידו של הגוי, כי איך כדי לא לשחשך בי, כדי שלא ישחשך את ידו ביין, ויעשר היין בכך בענה, שאין מנסחים אלא על ידי שחשוך, ובתוך כך, בארצוע, עטו את החבית על צידה, עד השייפה, שישפך כל היין שבתוכה לכלי אחר. לאחר שימשך היין מן הגוי, יוציא הגוי את ידו מהחבית, ואז היין יהיה מותר. ואף על פי שאוחזים את ידו, אין הדבר מועיל אלא למונעו מלשחשך כאשר ידו בתוך היין, אבל כשמוציאה, אי אפשר לשמור שלא ישחשך, ולפיכך הוא צריכו להוציא את כל היין מהחבית אל כלי אחר, בעוד ידו של הגוי בתוך היין. ואילו הרמב"ן כתב לפרש את הדברים, שבשעה שהאתרוג נפל לחבית, שלח הגוי את ידו לאוחזו, והיה סבור להשיגו קודם שיכנס לתוך היין. לבסוף האתרוג טבע ביין, והגוי הכניס ידו אחריו, בלא כוונת מגע כלל. לכן היין מותר בהנאה, כמבואר במשנה לקמן בדף ס' עמוד ב', לעניין נפל הבור שמותר בהנאה, כיוון שלא התכוון לנגיעה כלל. ואילו הרעבן מפרש שהיה האתרוג צף על היין, והגוי אחזו על ידי בגד ולא נגע ביין, וגם לא נדנד את היין מחמת תפיסתו באתרוג. אמר להם רבשי לתפוס את ידו כדי שלא יוציא את האתרוג מן היין, ובכך ישחשך את היין. וכן שיתו את החבית על צידה שישפך היין, ולא ישתחשך מחמת אחיזת הגוי באתרוג. רבשי פוסק זאת לשיטתו לקמן בדף ס' עמוד ב', שדימה את דין יי נסך לדין תומת זב, כשם שזב המניד את התאור על ידי דבר אחר, התאור תמה, כך גוי המניד את היין על ידי דבר אחר, כגון האתרוג, היין אסור. עכשיו דנה הגמרא אם מותר ליטול תשלום מגוי שניסך את היין. אמר רבשי היי עובד כוכבים, דנסחי לחמרה די ישראל, שניסך את יינו של ישראל בכוונה, והרעבד מפרש שהגוי ידע שהיין שייך לישראל, ואף על פי כן ניסחו בכוונה, ובאופן זה נחשב הוא למזיק במזיד, וחייב לשלם לישראל את דמי היין שהזיקו, ולפיכך מותר לישראל ליטול ממנו את דמיו, כמבואר בגמרא לקמן, מה שאין כן אם הגוי לא ידע שהיין שייך לישראל, אלא היה סבור שהוא שלו, נחשב הוא למזיק בשוגג, מכיוון שאילו ישראל אחר היה עושה כן, היה פטור מלשלם, כמבואר במשנה במסכת גיטין דף נ"ב עמוד ב', שהמנסח יינו של חברו בשוגג פטור, לפיכך אסור ליטול מהגוי את דמיו, משום שבזה נהנה הוא מייסורי הנאה שמוכר את היין לגוי. אם כן אומר רבשי, עובד כוכבים שניסח את יינו של ישראל בכוונה, אף על גב דלזבוני לעובד כוכבים אחרינה אסור, אף על פי שלמוכרו לעובד כוכבים אחר אסור, משום שיי נסך אסור בהנאה ואסור לקבל דמים על ידי מכירתו לגוי. מכל מקום, שר אילי, מותר לישראל למשקל דמי ליטול לדמי היין מההוא עובד כוכבים, מאותו עובד כוכבים שניסחו, או שאם קרנו עובד כוכבים לעובדי כוכבים אחרים וייתן את דמיו לישראל. וערת הגמרא מה הייתה, מה משום דמקלה קליה. נחשב הדבר כמו שהגוי שרף את היין ואיבדו, והדמים שנוטל לישראל מהגוי אינם דמי יי נסך, אלא דמי יין כשר שהגוי הזיקו ועבד ממנו. ואף על פי שאין הגוי רוצה לשלם, אלא משום שהוא נוטל את היין, ואם כן אין זה דמי נסקו אלא דמי יי נסך, מכל מקום. מאחר ואילו ישראל היה מנסחו באופן זה היה חייב, כמבואר במשנה במסכת גיטין דף נ"ב עמוד ב', שהמנסח יינו של חברו במזיד חייב, לפיכך גם לעניין גוי שניסח, נחשב הדבר לתשלומי נזק ולא לתשלומי יי נסך. כך התוספות בדיבור המתחיל, אמר רבשי. וכותב הרמב"ן, שדווקא באופן שהגוי ניסחו על ידי נגיעה בפירוש ובכוונת ניסוך, מותר ליטול לדמיו ממנו. משום שבאופן זה היין נאסר מן התורה, והגוי מתחייב בתשלומי מן הדין. לפיכך הדמים שהוא מקבל הם דמי ניסקו. אבל אם ניסחו בנגיעה בלבד, מאחר ואינו נאסר אלא מדרבנן, אין הגוי חייב מן הדין בתשלומים. משום שיכול לומר לישראל, לא עשיתי דבר ליין שלך. ואף שאתם גזרתם על עצמכם שלא לשתות מן המגע שלי, אני לא הזקתי לך. וכיוון שאינו חייב לשלם באופן הזה, אסור ליטול לדמיו, כיוון שדמי יין נסכם. ויש שכתבו להפך, שדווקא באופן שהיין אסור מדי רבנן מותר ליטול לדמיו, כי באופן זה יתירו חכמים ליטול לדמיו מהגוי שניסחו, מאחר ואין נראה הדבר כדמי יי נסך, אלא כדמי ניסקו. אבל במקום שהיין אסור מן התורה, אסור ליטול את דמי ניסקו. ורבשי מבאר מאיכן הוא למד את הדין הזה. אמר רבשי, מינה המנהלה, מאיכן יש ללמוד את הדין הזה שמותר ליטול את דמי היין מאותו גוי שניסחו? דתניה, שנינו בברייתא, במסכת חולין דף ממאלף עמוד א', עובד כוכבים שניסח את יינו של ישראל על ידי ששכשך את ידו בתוכו לעבודת כוכבים, ועשה חן שלא בפני עבודת כוכבים, כלומר, אף אם עשה חן שלא בפני עבודת כוכבים וכל שכן אם עשה זאת בפניה, היה אין אסור גם בענה. רבי יהודה בן בבא, רבי יהודה בן בתירה מתירים את היין בענה. משום שני דברים. טעם אחד, משום שאין מנסחים יין אלא בפני עבודת כוכבים, ואף שהגוי ניסח את היין בפירוש אין היין נאסר, מכיוון שאין זו דרכם כלל, שכל שלא נעשה דבר בפני עבודת כוכבים, אין כאן שם ניסוך ולא שם תקרובת, וצריך לציין שדווקא לעניין ניסוך שנינו בברייתא שאין מנסחים שלא בפני עבודת כוכבים, אבל שאר עבודות, כגון שחיטה, עושים הגויים גם שלא בפני עבודת כוכבים. ככה תוספות במסכת חולין, דף מ עמוד א, דיבור המתחיל לפני. ואחד טעם נוסף להתיר, אף באופן שניסחו בפני עבודת כוכבים, משום שאומר לו הישראל הגוי שניסחו, לא כל אימנך, אין ביכולתך שתאסור את ייני לאונסי, בעל כוחי, כי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. ומדברי רב יהודה בן בבא ורב יהודה בן בתירא יש ללמוד, שיכול הישראל ליטול את מי יינו מן הגוי שניסחו, משום שיכול לומר לו, לא כל אימנך, אין ביכולתך שתאסור את ייני לאונסי, בעל כוחי. מסביר הסטייפלר בקהילות יעקב, שאף על פי שכוונת רב יהודה בן בבא ורב יהודה בן בתירא, שאומר היהודי לגוי, אין ביכולתך שתאסור את ייני בעל כורחי, והיין לא נאסר, ואילו מה שלמד מכך רבשי לדעת חכמים, זה שאסור לו לעשות כך, ומחמת כן הוא נוטל ממנו דמים, מכל מקום נראה שהכל זה גדר אחד, שהטעם שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, זה משום שאסור לו לעשות כן. והגמרה בחולין דף מ עמוד א' מביאה את דעת רבונה שסובר, שאף על פי שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, מכל מקום הוא אוסר על ידי מעשה. כגון שהייתה בהמה רבוצה לפני עבודת כוכבים ובא אדם אחר ושחטה, אפילו אם שחט ברק סימן אחד, עשרה בהנאה משום תקרובת עבודה זרה. ובגמרא שם מבואר שבדין זה נחלקו התנאים בברייתא שלפנינו. תנא קמא סובר שאדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה, וכיוון שניסח את היין עשרו, ורב יהודה בן בבא ורב יהודה בן בתירא סוברים שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה. ובאר רש"י את ראיית רבשי, שאף על פי שאנו סוברים כדעת חכמים שאוסרים למכור את היין לגוי אחר, מכל מקום מאותו גוי מותר ליטול דמים, בגלל הסברה של לא כל אימנך שתאסור את ייני לאונסי. והתוספות בדיבור המתחיל אמר רבשי מוסיפים לבאר, שמדברי רבי יהודה בן בבא ורבי יהודה בן בתירא נלמד, שאף לדעת חכמים מותר ליטול את דמי היין מאותו גוי שניסחו. אילו הר"ן מפרש שכוונת רבשי ששואל מינה אמינה לה, היינו מניין לומר שמותר ליטול את דמי היין משום דמיקלא קליא, שנחשב הדבר כמו שהגוי שרף את היין ואיבדו, שמה כשאסרו חכמים את מגע הגוי ביין משום בנותיהם, כמבואר בגמרא לאל בדף למדבב עמוד ב', אסרו זאת גם בענה, ונמצא שלא הגוי איבדו ואיזיקו, אלא גזירת חכמים אוסרת אותו, ויהיה אסור למוכרו, גם לאותו גוי שניסחו, מאחר ודמי יין נסך הוא נוטל. על כך אמר רבשי שניתן ללמוד זאת בדברי רבי יהודה בן בבא, ורבי יהודה בן בתירא הסוברים, שמשום שאין לחשוש לניסוך גמור לעבודה זרה, היין מותר בענה. מבואר מזה, שמטעם גזירת בנותיהם בלבד לא אסרו חכמים את היין בהנאה. ומדבריהם נלמד גם לדעת חכמים, שאף שאוסרים הם את היין בהנאה, אין זה משום גזירת בנותיהם, אלא משום שהם מחמירים וחוששים שמהגוי נסחו לעבודה זרה. ומאחר ורק מטעם זה היין אסור, פשוט הדבר שמותר ליטול את דמי היין מאותו גוי שנסחו, ממה נפשך? אם הגוי לא ניסח את היין, הרי הוא מותר בהנאה ומותר ליטול את דמיו. ואם הגוי ניסחו לעבודת כוכבים, אם כן הרי איבדו ואיזיקו, ומותר ליטול ממנו את דמיו, משום שאין אילו דמי יי נסך אלא דמי נזקו. וכוונת רבשי שמותר ליטול את דמיו, היינו אם הגוי רוצה לשלם, אבל הוא אינו חייב לשלם, כיוון שספק הדבר אם ניסחו או לא. כך אומר רבי עקיבא איגר. מה מביאה עוד מעשה בניין מגע גוי ביין? ההוא חבית הדחמרה מעשה בחבית של יין די השתקיל לברזה, ניטל הברז שלה. היו נותנים בנקב של החבית קנה חלול ארוך, ומשם היין יוצא, והיו סותמים את הנקב בעץ כדי שלא ישפך היין. העץ שבתוך הקנה הוא הנקרא ברזה, ובמקרה שלנו, בסיפור שלפנינו, הוא נשמט מתוך הקנה. ואילו הרטב"א כותב שמדברי רש"י נראה שנשמט הקנה עצמו, והוא הנקרא ברזה. אם כן, האי חביתא דחמרה מעשה בחבית של יין דהשתקה לברזה, שניטל הברזה שלה, והיין החל לצאת מהחבית. אתה עובד כוכבים, בא עובד כוכבים, אידרי קפץ, אנח יד אילוי, הניח ידו על פי הנקב למנוע את יציאת היין. אמר רב פאפה, כל דלהדה ברזה, חמרה אסיר, כל קילוח היין הסמוך לנקב, אסור בשתייה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל אחי גרסינן, שדווקא באופן זה שהגוי הניח את ידו כנגד הנקב, אין כל היין נאסר. אבל אם תחב את אצבעו לתוך הנקב, כל היין אסור. ואומר רשי שאסור בשתייה, אבל מותר בהנאה, שהרי לא היה כאן שכשוך, מאחר והנקב צר, ואין הגוי יכול לשכשך דרכו. ואילו הראש והרעבד מפרשים שהיין אסור גם בהנאה, ומפרש הראש את הטעם, משום שכאשר נפתח הנקב, סופו של כל היין לצאת דרך שם. כאשר הניח הגוי את ידו לסתום את הנקב, נחשב הדבר כאילו נגע בחולו. ואידך אומרת הגמרא ושאר כל היין שבחבית שאר, אם מותר אף בשתייה, שהיין שבצדדים אינו נחשב חיבור לאסור את כל היין שבחבית. אומר הרן מה שמבואר כאן ששאר היין מותר בהנאה, אין הכוונה שמותר להנות ממנו בפני עצמו. שהרי מעורב כאן גם יין האסור בהנאה, אלא הכוונה שהחבית ימחר חוץ מדמי יין הנסך שבה. שואל הרעבד מדוע מתירים את שאר היין שלמעלה מן הנקב ושכנגדו? הרי הוא נעצר מלצאת על ידי סתימת הנקב ונחשב כמחובר ליין שסביבות הנקב. הוא מתרץ שמאחר ואפשר שלא יהיה היין גדור על הברזה, כגון שאם יהפכו את החבית על צידה והברזה תהיה למעלה, לפיכך גם עכשיו רואים את החבית כאילו היא עומדת בהיפוך והיין מותר. אם כן, שלושה אופנים בביור הסוגיה. שיטת רשי שכל היין שסביבות הנקב אסור בשתייה והשאר מותר גם בשתייה. שיטת הראש שכל היין שסביבות הנקב אסור גם בהנאה והשאר מותר בהנאה ואסור בשתייה. שיטה שלישית של הרמב"ן שכל היין שסביבות הנקב אסור גם בהנאה והשאר מותר גם בשתייה. מביאה הגמרא גרסה נוספת בדברי רב פאפה, ואיכא דאמרי יש שגרסו באופן אחר. אמר רב פאפה, דעדא ברזה חמרא אסיר, כל היין שלמעלה מן הנקב אסור בשתייה ומותר בהנאה, כי לא היה כאן שכשוך מאחר והנקב צר ואין הגוי יכול לשכשך דרכו. כך על פי רשי, אבל על פי תוספות, כל היין עד הברזה אסור בהנאה והטעם, משום שמיד כשנפתח הנקב מתנענע כל היין שמעל הנקב לצאת דרך הנקב, וכשמניח הגוי את ידו לסתום את הנקב, נעצר אותו יין מלצאת דרך שם, ולפיכך נחשב הדבר כאילו נגע הגוי בכל אותו היין. אם כן אומר אף פאפה, עד הברזה, כל היין למעלה מן הנקב אסור בשתייה, שמאחר וכל היין שבחבית נמשך לצאת דרך הנקב, נחשב הדבר לחיבור וכל היין אסור. ואידך, שער כל היין שבחבית שער היא מותר גם כן בשתייה. עכשיו רב יאמר מבאר שדברי רב פאפה תלויים במחלוקת תנאים. אמר רב יאמר כתנאי, דברי רב פאפה אינם כדברי הכל, אלא תלויים הם במחלוקת תנאים ששנינו במשנה במסכת תבול יום, פרק ב' משנה זין. חביתו בתוכה יין של תרומה, שנקבע שנעשה בנקב, בין אם הנקב מפיה של החבית, ובין אם הנקב משוליה בתחתית החבית, וכל החביות המוזכרות בגמרא כוונה לקדים של חרס ומומדים באופן שפי הקדו כלפי מעלה ושולב למטה בתחתית, ובין אם הנקב מצידיה ונגע בו ביין שבנקב תבול יום, אדם שנטמע וטבל את הערתו ועדיין לא העריב שימשו, ונסביר תמה שטבל את הערתו משעה שטבל ועד סוף היום מצאת הכוכבים, נקרא תבול יום. והגמרא במסכת יבמות דף ע"ד עמוד ב' דורשת מן הפסוקים שתבול יום מותר בחולין ובמעשר שני ואסור בתרומה ובקודשים. ומבואר בגמרא במסכת שבת דף י"ד עמוד ב' שתבול יום שנגע בתרומה הרי הוא פוסלה מן התורה, כי נאמר לעניין תבול יום ובא השמש וטהר, משמע מזה שעד עכשיו לא היה טהור לגמרי, דהיינו שפוסל אותה מאכילה אבל אינו מטמא אותה לעניין שתטמא אחרים, משום שהוא אינו נחשב טמא כיוון שכבר טבל. אז אם נגע ביין שבנקב תבול יום, התרומה שבחבית טמאה באופן שנקבע מפיה, והטעם שהכל טמא הוא, מכיוון שכל היין שלמטה נעשה בסיס ליין הטמא, לפיכך נחשב הדבר לחיבור ונטמע כל היין. באופן שנקבע החבית משוליה, כיוון שכל היין נמשך לצאת דרך הנקב, נחשב הדבר לחיבור וכל היין טמא. והטעם שגם באופן שנקבע מצדיה הכל טמא, כותבים התוספות, בדיבור המתחיל אמר רב פאפה שמאחר והיין שכנגד אצבעות טמא, לפיכך כלפי היין שלמטה מזה נחשב כמו שנגע בנקב שבפיה, וכלפי היין שלמעלה מזה נחשב כמו שנגע בנקב שבשוליה, ובמקרים כאלו הכל טמא. שואלים הראשונים מדוע כל היין שבחבית טמא, הרי מבואר במשנה במסכת חגיגה דף כ עמוד ב' שאין הכלי מצרף את כל מה שבתוכו לתרומה, דהיינו כגון שיש הרבה חתיכות בכלי אחד ונגע טמא באחת מהם, אינה נחשבות כחתיכה אחת, אלא החתיכה הראשונה שנגע בה היא ראשון לטומאה, החתיכה השנייה היא שנייה לטומאה, והחתיכה נוגעת בשנייה היא שלישית לטומאה, וכל השאר טהור, כי אין שלישי עושה רביעי בתרומה. תרצים הרעבד והרשב"א, שדווקא לעניין אוכל אין הכל מצטרף, אבל לעניין משקה, כיוון שנוגעים זה בזה, נחשב הכל לדבר אחד. ממשיך רב יאמר ואומר, שרב יהודה חולק על תנא קמא ואומר, אם היה הנקב מפיה ומשוליה, מודה רב יהודה לדברי תנא קמא, שהתרומה שבחבית טמאה. אבל באופן שהנקב היה מצידיה, התרומה שבחבית תאורה, והיינו כל היין שמכאן ומכאן, משני צידי הנקב. בטעם הדבר, משום שהיין שבצדדים אינו נחשב חיבור לאסור את כל היין שבחבית, וכדברי רב פאפה. ואילו חכמים חולקים על הדעה הזו וסוברים שהכל נחשב חיבור, ונמצא שדברי רב פאפה נאמרו רק לפי שיטת רבי יהודה. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל אמר רב פאפה, שלפי שני השיטות שהתבארו דברי רב פאפה בגמרא, אז דבריו נאמרו רק לשיטת רבי יהודה. לאופן הראשון שהיין הסמוך לבר זה אסור והשאר מותר, זה לפי שיטת רבי יהודה הסובר שאם הנקב מצידה הכל מותר, גם כאן, הניח את אצבעו על פי הנקב ולא תחווה לתוך החבית, נמצא שכל היין שבתחתית נחשב מצידה ומותר. ולאופן השני בדברי רב פאפה שכל היין שלמעלה מן הבר זה אסור והשאר מותר, אף זה אינו אלא לשיטת רבי יהודה, ומעיקר הדין, היה צריך להתיר את הכל, מה שעשה רב פאפה עד הברזה, זו חומרה שהחמירו חכמים בדיני יהי נסך. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף נון ח' במסכת עבודה זרה, עם שש שאלות, לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, במעשה הזה ששכשך הגוי, ידו בדלי יין ושפחו לחבית, מה איתי רבה מתחילה ומה סובר למסקנה? שאלה שנייה, מאיזה דין בברייתא הוכיח הבאי שלא כרבה? שאלה שלישית, במעשה הזה, שאמרו רב יוחנן ורב יוסי לאדם להשקותם יין והתגלה שהוא אקום, מה הסברה להתיר? שאלה רביעית, במקרה זה מה הסברה לאסור? שאלה חמישית, האם מותר לשתות יין שמסחו אקום במים ומדוע? והשאלה האחרונה על דף נונחת, האם אסור גם בענה? בשאלות הללו לשינון לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי. זך באדר חפזיין באדר תפשיניין ח', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף נון ח' במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום חמישי, כוח באדר תפשיניין ח', ונלמד את דף נון ט' במסכת עבודה זרה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.